כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. בוקר אור, בוקר שמח, חג שמח ומזל טוב ללומדים ולמסיימים את מסכת בבא קמא ביום הזה, יום כ"ד באלול תשע"ו, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, יום מיוחד, יום מסוגל ויום שמח במיוחד. היום הזה משולש בסיבותיו המיוחדות. יום שלישי, פעמיים כי טוב, היום הזה כ"ד באלול, כותב השל"ה הקדוש ומביא זאת החידה, כל עשירי יהיה קודש ויתחיל לספור מראש השנה. יום הכיפורים, עשירי לחודש. ממחרת יום הכיפורים יתחיל לספור 10 ימים, וכך יעשה בכל שנה. ובסוף השנה, הימים שאחר יום העשירי האחרון, כולם קדושים. והיום העשירי האחרון בשנה הוא היום הזה, יום כ"ד באלול, באופן שיתחיל תמיד החשבון מראש השנה. וכל יום העשירי יהיה יום תשובה, כך ינהג עולמית. הוסיף כף החיים, והעיקר הוא שיהיה תורה עם התשובה, ולעסוק תמיד בתורת חיים. ולזה מצטרפת הסיבה השלישית לשמחת היום הזה, שמחת התורה, סיום מסכת בבא קמא. מסכת שהיא הראשונה לסדר נזיקין, מסכת שהתחלנו את לימודה בדף ב' ביום חמישי, חפי באייר תשע"ו, ימים ספורים לפני חג מתן תורה, ואנו מסיימים את המסכת הזו בדף קי"ט, היום הזה, יום כ"ד באלול תשע"ו, ימים ספורים לפני ראש השנה הממשמש ובא. ראש השנה הבאה עלינו לטובה, תשע"ז, תהא שנה עתירת זכויות בעזרת השם יתברך. את הזכויות הללו אנחנו אוספים בסייעתא דשמיא, יום אחרי יום, דף אחרי דף, יחד איתכם אחי ורעי, יחד איתכם הוריי ורבותיי, העמלים בתורה שבעל פה. מסיימים אנו את מסכת בבא קמא, השער הראשון לכתיבה וחתימה טובה, בעזרת השם יתברך, בשנה הבאה עלינו לטובה. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, היו היה צורף שנתבקש על ידי המלך ליצור עבורו גביע, ולצורך כך סיפק לו המלך חומרי זהב וכסף, פנינים ומרגליות. והצורף התרשל במלאכתו, מכר חלק מחומרי הגלם, וגם מה שייצר לא עשה זאת במיטב כישרונותיו. והנה הודיעו לו מהארמון שבעוד פחות משבועיים עליו להגיש את יצירתו למלך. הביט הצורף בגביע העלוב, ומיד התפקח, שם לילות כימים, טרח, יגע ועמל, על מנת להפוך את הגביע למרהיב שהמלך ישמח בו. בחודש אלול אנחנו משפצים את עבודת השנה החולפת ככל יכולתנו, שהרי נצטרך להגישה אל המלך. וממש היום הזה אנחנו חוגגים את סיום מסכת בבא קמא, השער הראשון במסגרת הדף היומי בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. אנחנו חוגגים ומגישים בהתרגשות שאין כמותה לבורא עולם את המנחה. מסכת בבא קמא על קי"ט דפיה, שתשמש בעזרת השם ובישועתו שער ראשון לשנה טובה ומתוקה. זה הזמן לפנות עליכם בקריאה של חיבה, להצטרף ללימוד הדף היומי, ולנצל את הימים המיוחדים הללו של הכנת הגביע, בקביעת עיתים לתורה שאין למעלה אימנה. רגשות אנושיים ומובנים עלולים להתגנב אלינו. איכן הייתי עד עכשיו? האם נאה לתפוס לפני יום הדין בדרך אחרת כביכול צדיק אני? הנה התשובה. ברוסיה כפו על כל אחד לפנות את השלג שנערם ליד ביתו. כאשר ראה בעל הבית את השוטר מרחוק, מיד אחז במגריפה והחל מנקה במרץ. וכי לא ידע השוטר כי רק למראה הוא תפס עלה במגריפה? ידע ועוד איך ידע. וכי בעל הבית לא יודע שהשוטר יודע? ידע גם ידע. ובכל זאת, מעלים השוטר את עיניו מפני שעלה הוכיח רצון ולא אדישות. וגם, בסופו של הליך, השביל שלפני הבית יהיה נקי. יהודי המצטרף למעגל קובע עיתים לתורה מוכיח כי הוא מעריך את חשיבותם של הימים הללו ומבין את משמעותם. ימי הרחמים והסליחות, ימי תחנונים להבינו שבשמיים שיסלח וימחל על כל אבונותינו, ימחוק את חובותינו ויהפכם לזכויות. ומאיר גפני הוא השליח ציבור שלנו לשאת את תוכן התפילה הכל כך מרגשת.
יהי רוצוי מלפונך שוימה יקויל ביחיוץ שתוסים דימויסנו בנויד חוליוץ וסצילנו מכל גזירוי סחזוריוץ כי לכו לבד עינינו סלויוץ יהי רוצוי מלפונך שוימי הכל ביחיוץ שתוסים דימויסנו בנויד חוליוץ וסצילנו מכל גזירוי סחזוריוץ כי לכו לבד עינינו סלויוץ אוי מנס רחמים מולנו יסגלגלי ולפני כהנך ולפני כהנך ולפני כהנך כי נושאנו הוא יפילי
שתוסים דימויסנו בנויד חוליוץ
וסצילנו מכל זרוי סחזור יוי כי לכל לבד עינינו
וראי, וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ולתורף של העניין שלשמו התכנסנו ביום חגינו זה, עיקר ותורף העניין הוא לימוד תלמוד תורתנו הקדושה, שיום יום אנו מודים לבורא עולם בברכות התורה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ואשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. לתלמוד תורה הזה לשמו התכנסנו היום הזה. אנו חותמים את מסכת בבא קמא, המסכת הראשונה אשר בסדר נזיקין, מסכת שהחילונו ללמוד אותה לפני כארבעה חודשים, ערב חג מתן תורה תשע"ו. וכדי לחתום את המסכת הזו אנו מתכנסים פה ולומדים את הדף האחרון, הלא הוא דף קי"ט ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה האחרונה של המסכת, משנה המצויה חמש שורות לפני סוף דף קי"ט עמוד א'. משנה הפותחת במילים, מוכין שהכובס מוציא, הרי אילו שלו. מן המשנה הזו, כעת, בסיעת הדשמי הגדולה, אנו יוצאים אל הדרך העולה בית השם, נרגשים ושמחים בשמחת התורה, ובשם השם, נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה האחרונה של מסכת בבא קמא, מבארת מי נוטל את הפסולת הנשארת בשעת מלאכת האומן. וכך אומרת המשנה, מוכין סיבין של צמר שהכובס מוציא מהבגד על ידי שטיפה, הרי אילו שלא לפי שהוא דבר מועט ואין דרך בעל הבית להקפיד על כך. ואפילו הוא אומר שהוא מקפיד בתהילה דעתו. וסיבין שהסורק את הבגד בקוצים כאין מסרק מוציא, הרי אילו של בעל הבית לפי שהסורק מוציא הרבה, ואין בעל הבית מוכל. אומרת המשנה, הכובס נוטל שלושה חוטין דרך אורגי בגדים ליתן בשפת הבגד שלושה חוטין ממין אחר, והכובס כשהוא משווה הבגד ומייפהו, נוטל חוטים אילו מן הבגד והן שלו, שאין בעל הבית מקפיד על זה. אבל יותר מכאן, אם נטל מהבגד יותר משלושה חוטים, הרי אילו של בעל הבית. אם היה שחור על גבי הלבן, היו החוטים שבשפת הבגד שחורים, והבגד לבן, נוטל הכובס את הכל מן הבגד, ואפילו אם יותר משלושה, והן שלו. לפי שמתחילה היו עומדים להינטל, שהם מגנים על הבגד. החיית שתופר בחוטו של בעל הבית ושיער את החוט, מן החוט, אורך בשיעור כדי לתפור בו, והגמרא תבאר בהמשך מהו שיעור התפירה, וכן אם שיער מן הבד של בעל הבית מטלית שהיא שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, הרי אילו של בעל הבית. מה שהחרש מוציא במעצד, הנגר שמוציא כסמין דקים מן העץ כשמחליקו על ידי גרזן קטן, הרי אילו שלו. ובקשיל, כסמין גסים שהוא מוציא על ידי קרדום, הרי הם של בעל הבית. ואם היה חרש הנגר עושה מלאכתו אצל בעל הבית כסחיר יום, אף הנסרים, הנסורת הדקה ביותר היוצאת מן המקדח, הרי היא של בעל הבית. זו היה המשנה שלנו, האחרונה של מסכת בבא קמא והמצויה בדף קוף יוטט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, עד לסיום מסכת בבא קמא, ומתחילים ללמוד את הגמרא בשורה האחרונה של דף קוף יוטט עמוד א'. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמונה כמה דינים בחובס. לוקחין, קונים, מוכין, סיבין שנשטפו מן הבגד, מן הכובס, מפני שאין שלו. הכובס נוטל שני חוטין העליונים משפת הבגד, והן שלו. בהמשך תקשה הגמרא על הדין הזה מהמשנה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ולא יטיל בו יותר משלושה חובין, כשהוא תופר לולאות בשפת הבגד, למותחו בהם בשעת הסריקה, לא יתפור הלולאות בחוזק שלא ימתחנו יותר מדי, אלא יתפור אותם על ידי שלושה תחיבות של מחט ולא יותר. ולא יסרוק הבגד לשיטיו, לאורך חוטי השתי שבו, כי הבגד נוח להיקרה על ידי כן, אלא יסרקנו לערבו, לאורך חוטי הערב שבו, כי חוט הערב יותר רבה מחוט השתי, והוא סובל את הסירוק וחלישות ההריגה יותר מן השתי שהוא דק. וכשבא ליטול במספריים את הבליטות שנעשו בבגד על ידי המתיחה והסריקה, משווהו חותך ממנו לאורכו של בגד, אבל לא לרוחבו. אם בא להשוותו לחתוך ממנו רצועה בשפתו כדי ליישרו, אפילו עד רוחב טפח, רשאי. פירוש הדברים שרשאי להוסיף ברוחב הרצועה יותר מן ההכרח, עד שתהא ברוחב טפח כדי להשוותה יותר יפה. אמר מר, בא החכם ללמוד את הברייתא. שנינו בברייתא, הכובס נוטל שני חוטין העליונים. שואלת הגמרא, וענן תנן, הרי במשנתנו שעכשיו שנינו, המשנה האחרונה של מסכת בבא קמא, נאמר שהכובס נוטל שלושה חוטין. מתרצת הגמרא, לא קשיא ממשנתנו על הברייתא. הברייתא עוסקת ליטול שני חוטים בלבד, מדובר באלימי בחוטים עבים, והתירה ליטול שני חוטים בלבד, והמשנתנו שהתירה לו ליטול שלושה חוטין, מדברת בקטיני, בחוטין דקים. עוד שנינו בברייתא ולא ישרוק הבגד לשיטיו אלא לערבו. שואלת הגמרא, ואתניה איפכא, הרי שנינו בברייתא אחרת ולהפך, שלא ישרוק הבגד לערבו אלא לשיטיו. מתרצת הגמרא, לא קשיא. הברייתא אומרת שישרקנו לערבו, מדברת בגלימה, בתלית שלובשים אותה יום יום, שעיקר פידתו הוא שלא תיקרה מהר, ואינו מקפיד כל כך על נויה, ואם ישרקנה לשתי תהיה נוכל להיקרה מהר. הברייתא אומרת שישרקנו לשיטיו, מדברת בסרבלה, בבגד העשוי לחוות ולנוי, וכשהוא סורקו לשיטיו, זה נאה יותר. והרעבד מפרש לפי שהגלימה עשויה מפשטן וצמר גפן, ובהם הדרך לעשות חוט השתי עווה יותר, מן הערב. עוד שנינו בברייתא ולא יטיל בו יותר משלושה חובין. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, אמתויי ואתויי חד, כשהוא תוכב המחט בבגד ושוב מחזירה, האם זה נחשב לתפירה אחת, ואז נמצא שמותר לו לתחוב שש פעמים, שלוש הולכות ושלוש הבאות, ולפי שדרך החייתים להוליך המחט בבגד ולהחזירו אליו קודם שהוא מושך כל החוט, לכן הסתפק רבי ירמיה, שמה לזה קורא אתן התפירה אחת, או דילמה, אמתויי ואתויי תרי, או שמה הולכת והבאת המחט, כבר נחשב לשתי תפירות. אומרת הגמרא תיקו, הדין הזה נשאר בספק ותשבי את הרץ קושיות ובעיות. עוד שנינו בברייתא ומשווהו לאורכו אבל לא לרוחבו. שואלת הגמרא ואתניה איפכה, שנינו בברייתא אחרת להפך. מתרצת הגמרא לא קשיה, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא אומרת שמשווהו לאורכו מדברת בגלימה, שכיוון שסורקו לערבו נמצא שהבליטות שבו הם לאורך הבגד, ומה שהוא צריכה ברייתא לומר שמשווהו לאורכו, למרות שזה דבר פשוט שאם עשה לולאות לערבו נמצא שהבליטות לאורכו, אז מה יש לו להשוותו לרוחבו? אלא הברייתא מדברת באופן שלא עשה אלא שני חובין בכל צד, למעלה ולמטה בקרן זווית, ובאמצע לא עשה כלל. עכשיו כשבא להשוותו, יכול לחתוך מאיזה צד שירצה. על זה אמרה הברייתא שלא ישווהו אלא לאורכו. הברייתא אומרת שמשווהו לרוחבו מדברת באמיוני אבנת, שכיוון שאין לי רשק שלובשו אלא שני רשב התלויים, לכן אין משווהו אלא לרוחבו בשני רשב התלויים. אילו הרעבד מפרש לפי דרכו שאבנת שהוא בגד צר שחוגרו על בגדיו ואין עיקר בו אם נתכווץ לאורכו, ולכן לא ימתחהו לאורכו. אבל אם נתכווץ ברוחבו, שכשהוא חוגר נראה שהוא רחב במקום אחד וצר במקום אחר, כגון שהוא רחב בגבו וצר מצדדיו ומלפניו, ממתחהו לרוחבו. ולא הוא צריכה הברייתא לומר התפח, לפי שכל רוחב האבנת אין מגיע לתפח ואין מתיחתו אלא דבר מועט. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא בעניין סורק. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין לוקחין מן הסורק מוכין, מפני שאינו שלו, שהרי שנינו במשנתנו מוכין שהסורק מוציא, הרי הם שייכים לבעל הבית וחזקתן, שגנבה מבעל הבית אם זה מצוי בידי הסורק. ובמקום שנהגו להיות שלו, שהמוכין הן של הסורק, לוקחין אותם ממנו, ובכל מקום, אפילו במקום שלא נהגו שהמוכין שלו, לוקחין מהם קר מלא מוכין וכסת מלאה מוכין. בערת הגמרא מה היא טעמה? לפי שקננו הסורק בשינוי על ידי שעשה מהם קר או כסת. הביאה הגמרא ברייתא בעניין אורג, אורג באלף. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין לוקחין מגרדי מאומן, האורג, בגדים לבעל הבית, לא עירין, לא חתיכות צמר שנותנים בקנה של הערב, כדי שלא ישמת ממנו הערב, ולא לוקחים מהאומן האורג לא נירין, חוטין התלויים בקנה שבהם קושרים את חוטי השתי. מלאכת ההריגה, מפרש הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת כלים, נעשית על ידי שמעבירים חוט הערב פעם אחר פעם בין שני מסכות של חוטי שתי, אשר מחליפות מקומם כל פעם שהחוט עובר ביניהם. כאשר המסכת שהייתה מתחילה למעלה מהערב עוברת להיות למטה, וזו שלמטה עולה למעלה, לצורך דבר זה מעבירים את חוטי השתי במסגרות אשר בהם נמשכים חוטים מלמעלה למטה. בתוכם קבועים כמין טבעות, אילו הם בתי הנירין, שבהם עוברים חוטי השתי. ועל ידי הרמת המסגרת או הורדתה, החוטים יורדים ועולים כפי הצורך. קיימת גם דרך הריגה פשוטה יותר שבה תולים את חוטי השתי על חוטים הקשורים על גבי קנים, ומורידים ומעלים את הקנים לפי הצורך. ומדברי הגמרא נראה כאן שההורג חשוד לעשות אותם נירין מחוטים שגנבם ממה שהביאו לו להריגה, ולכן לא קונים ממנו את זה. עוד אומרת הברייתא שלא קונים מהאומן ההורג בגדים לבעל הבית, ולא פונקלין, כמין נירים שעושים ליריות הנהרגות מעומד בלא קנה, ולא שיעורי פקיעות, מה שנשתייר מהעיגולים של חוטי השתי, שכל אילו חזקתן שהאומן גנבה מבעל הבית. אבל לוקחים מהם בגד אפילו אם הוא מנומר, צבוע בכמה גוונים, שמכך מוכח שעשהו מכמה מיני צמר שגנב, כגון שקנאו בשינוי על ידי תפירת הבגד. וכן, ערב ושתי, כלומר אותם עירים שנותנים בקנה הערב, שאמרנו שאין לוקחים מהם, אבל כן קונים מהם, כשזה תבוי ואריג עם טבען או שערגם, לפי שכבר האומן כנעם בשינוי. אמרי, שאלו בני הישיבה על מה שאמרה הברייתא שמותר לקנות מן האומן ההורג בגדים לבעל הבית, אירין תבוי והריג, אשתה תבוי שקלי הרוג מבעיה, אחר שאמרנו שמותר לקנות ממנו תבוי וכי הוצרכו לומר שקונים ממנו הריג, והרי מי שטבען כבר הותר לקח ממנו. משיבה הגמרא, מהי הריג? מה הכוונה להריג האמור כאן? תיקי, שקלה מהם שרשרת ולא טבען קודם לכן, משמיע לנו הברייתא, שבין אם טבען לחוד או שהרגם לחוד, כן העם בשינוי. מביאה הגמרא ברייתא בעניין צבע. תנו רבנן, אין לוקחים מן הצבע, לא אותות פיסות בד שחותכים מן הבגד כדי לבדוק בהם אם יקלוט הבגד את הצבע, ולא דוגמות חתיכות צבע צבוע שמביאים לצבע כדי להראות לו באיזה צבע לצבוע, ולא תלושים של צמר, חתיכות צמר הנתלשות מעט מעט מן הגיזה, לפי שכל אילו מן הסתם נטלה מצבה בלא ידיעת בעל הבית, אבל לוקחין מהן ניתן לקנות מן הצבא בגד צבוע ותבוי ובגדים, לפי שאין לחשש שגנב בגד שלם, וגם אם גנבו, כנאו בשינוי על ידי שצבעו. אותם שאמרנו שאין לוקחים מהם עם טבען או עשה מהם בגדים, לוקחים אותן ממנו, מן הצבא, לפי שכנעם בשינוי. שואלת הגמרא, אשתה תבוי שקיל בגדים מבעיה? אחרי שאמרנו שניתן לקנות ממנו תבוי וכי הוא צרח, התנא בברייתא לומר שמותר לקנות ממנו בגדים? והרי מי שטבען כבר הותר לקח ממנו. משיבה הגמרא, מהי בגדים שאמורים כאן? נמתי, בגדי לבדים שאינם תבועים לפני עשייתם לבגד. משמיעה לנו הברייתא, שבין אם טבען לחוד ובין אם עשה מהם בגדים ללא שטבען קודם לכן, כנעם בשינוי וניתן לקנות ממנו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מעבד אורות. תנו רבנן, הנותן אורות לעבדן הקיצועין, משהו חותך מן האור סביב להשוותו, והתלושין, חתיכות צמר שנשתיירו על האור והוא תולש אותם, הרי אלו של בעל הבית. והעולה הוא משתף במים, חתיכות קטנות של צמר העולות על ידי שטיפת המים, הרי אלו שלו, כי זה דבר מועט ובעל הבית מפקיר אותם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם היה חוט שחור על גבי בגד לבן, נוטל הכובס את הכל. אמר רב יהודה, קצרה שמי הכובס נקרא בלשון ארמי, קצרה, והוא נקרא כך על שם שהוא מקצר את בגדי הצמר כשדורס אותן ברגליו במים, וקצרה שקילי, ואותם חוטים שהוא מקצר מן הבגד, הוא נוטלן ואין שלו. אמר רב יהודה, הכל עולין למניין תחילת. אם לא קיצר הכובס את אותן שלושה חוטים שבשפת הבגד, הרי הם עולים לחשבון מידת מלוא קשר גודל, שצריך להרחיק משפת הבגד, להטיל שם תחילת של ציצית. ויצחק ברי קפיד עליו, אבל יצחק בני, אומר רב יהודה, מקפיד עליהם שלא לכוללם במידת קשר גודל, ולכן נוטלן משפת הבגד. שנינו במשנה, חיית ששייר את החוט כדי לתפור בו, הרי אלו של בעל הבית. מברר את הגמרא, וכמה לתפור, כמה הוא שיעור חוט שיש בו כדי לתפור. משיבה הגמרא, אמר רב אסי, בשיעור כמלוא אורך מחט וחוץ למחט, ושיצא עוד מן החוט מחוץ לאורך המחט, לפי שאם אין בחוט אלא מלוא מחט בצמצום, אינו יכול לתפור בו, שאינו יכול להופכו ולתוכבו בבגד. איבא אלו, נסתפקו החכמים בביאור דברי רבי אסי, האם כוונתו מלוא מחט וחוץ למחט כמלוא מחט, וביאור דבריו שמחוץ למחט יהיה גם שיעור מלוא מחט, או דילמה, מלוא מחט וחוץ למחט משהו, או שם הכוונתו, מלוא מחט עינו לאורך המחט, וחוץ למחט עוד משהו, כדי שיוכל לתפור בו לכל הפחות תחיבה אחת. פושטת הגמרא את הספק מברייתא תשמע דתניא, שנינו בברייתא, החיית ששייר את החוט פחות מכדי לתפור בו, ומתלית שהיא פחותה משלוש על שלוש אצבעות בזמן שבעל הבית מקפיד עליהן, הרי אילו של בעל הבית. אין בעל הבית מקפיד עליהן, הרי אילו שלו. מבואר בברייתא שגם בפחות מכדי לתפור בו, הוא ראוי לתפירה ושייך שבעל הבית יקפיד עליו. ומעטה מוכיחה הגמרא, אי אמרת בישלמה, זה יובן אם נאמר ששיעור כדי לתפור בו זה מלוא מחט וחוץ למחט כמלוא מחט, לפי שגם חוט הוא פחות מכאן, חזה לסיקטה, עדיין הוא ראוי לתחיבה אחת בבגד, ובתחיבה הזו הוא ראוי לעשות בו חובין, דהיינו לתפור בו הלולאות שמותחין אותו בשעה של הסירוק, כמו שנתבהר לאיל. אלא היא אמרת, אם אתה תאמר ששיעור כדי לתפור בו זה מלוא מחט וחוץ למחט משהו, אם כן חוט שהוא פחות מכאן משיעור זה למי חזי, לאיזה דבר הוא ראוי? והרי אינו יכול להפוך המחט ולתוכבו בבגד, ומה שייך לומר שבעל הבית מקפיד עליו? אלא שמע מינה שהשיעור הוא מלא מחת וחוץ למחת כמלא מחת, שמע מינה, אכן ראיה. ועוד אומרת הגמרא שנינו במשנה, מה שהחרש, מה שהנגר מוציא במעצד, הרי אילו שלו, ומה שהוא מוציא בקשיל שייך לבעל הבית. מקשה הגמרא ורימיני, אני אשאל אותך סתירה מברייתא. בברייתא שנינו, מה שהחרש מוציא במעצד שהוא כמין גרזן קטן, והנפסק במגרה וחתיכות שהוא חותך ממנו במסור, כשהעץ ארוך ממידתו, הרי אילו של בעל הבית, ואילו היוצא מתחת מקדח, פירורים דקים היוצאים כשהוא קודח בעץ לעשות בו נקב, ומתחת ריאיתני, נסורת היוצאת מן העץ כשהוא מחליקו במקצוע, והנגרר במגרה, נסרים היוצאים מן העץ כשהוא חותך ממנו, הרי אילו שלו, ואילו במשנתנו שנינו שהיוצא במעצד, הרי אילו שלו. ותרצת הגמרא אמר רבה, באטרא דתנא דידן איכא תרתי חציני, במקומו של התנא של משנתנו יש שני סוגי גרזנים, לרבתי קרי לי קשיל, לגדול שבהם שמפיל כסמין גסים קורא התנא קשיל, ולזוטרתי קרי לי מעצד, ולקטן שביניהם הוא קורא מעצד, כסמין דקים שהוא מפיל, הרי הם של הנגר. באטרא דתנא ברא, במקומו של התנא של הברייתא, חדו דאיכא וקרו לי מעצד. לא היה אלא סוג אחד של גרזן שהיה מפיל כסמין גסים, ולאותו גרזן היו קוראים מעצד. עליו אמר התנא שמה שהחרש מוציא ממנו, הרי הוא של בעל הבית. שנינו במשנה, ואם היה עושה אצל בעל הבית, אף הנסרים של בעל הבית. מביאה הגמרא ברייתא בדיני פסולת האומנים. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא מסתתי אבנים לרבען ולהחליקן, אין בהם בחתיכות הנופלות משום גזל. ואילו מפסגי אילנות ומפסגי גפנים, קוצצי ענפים מן האילנות או מן הגפנים כשיש מהם יותר מדי, ומנקפי איגי מלקטי קוצים הגדלים בין הזרעים, ומנקשי זרעים מוציאי הירקות הגדלים בין הזרעים, ועודרי ירקות שעוקרים מקצת מן הירקות בזמן שגדלים בצפיפות יותר מדי, כל אילו בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם יש בהם משום גזל, בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, הרי אילו שלו. אמר רבי יהודה קשוט, מן אסף שמטילין אותו בשיחר והוא גדל על הגדירות או סמוך להם, וחזיז שחת של תבועה שגוזזין חיטים וסעורים בעודם ירק למאכל בהמה וחוזר וצומח, אין בהם משום גזל, לפי שסתם בני אדם אין מקפידים עליהם, אבל באטרא דקפדי, במקום שבני אדם מקפידים עליהם, יש בהם משום גזל, יש בהם משום גזל. אומרת הגמרא, אמר רבינה, ומטה מחסיה, העיר מחסיה, אטרא דקפדי הוא, מקום שמקפידים על שחתו, לפי שיש להם הרבה בהמות וצריכים למראה טוב. כותב המהרש"א, המילים וצריכים למראה טוב, אלו הם המילים האחרונות של רש"י במסכת בבא קמא. אומר המהרש"א, לפי שלא רצה רש"י לסיים במילה למראה, שסופה אותיות רעה, לכן הוסיף רש"י את המילה טוב, ובזה סיים בדבר טוב. וכן התלמוד לא סיים במילה דקפדי, אלא במילה או, והמילה או, בצירוף היוד של המילה דקפדי, זה יאו, שהם משמותיו של הקדוש ברוך הוא, הוויה והיה. אדרן הלך הגוזל בטרה, אדרן הלך הגוזל בטרה, אדרן הלך הגוזל בטרה, וסליק עלה מסכת בבא קמא. סיימנו בסייעת הדשמיה את הפרק העשירי של מסכת בבא קמא, פרק ששמו הגוזל ומאכיל, וקוראים לזה הגוזל בטרה, הגוזל האחרון, מכיוון שהפרק התשיעי של מסכת בבא קמא גם כן נקרא הגוזל, הגוזל עיצים, ובכך סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את מסכת בבא קמא כולה, על קוף יוטט דפיה. ואחרי השלמת המסכת, נאמר את זה, ויועיל לזיכרון בעזרת השם יתברך. יאמר את זה הכוונה לתפילה המרטיטה שלפנינו. אדרן הלך מסכת בבא קמא, ואדרך הלן דעתן הלך מסכת בבא קמא, ודעתך הלן. לא נתנשא מנך מסכת בבא קמא, ולא תתנשא מנן, לא בעלמא עדיין ולא בעלמא דעתי. אדרן הלך מסכת בבא קמא, ואדרך הלן דעתן הלך מסכת בבא קמא, ודעתך הלן. לא נתנשא מנך מסכת בבא קמא, ולא תתנשא מנן, לא בעלמא עדיין ולא בעלמא דעתי. אדרן הלך מסכת בבא קמא, ואדרך הלן דעתן הלך מסכת בבא קמא, ודעתך הלן. לא נתנשא מנך מסכת בבא קמא, ולא תתנשא מנן, לא בעלמא עדיין ולא בעלמא דעתי. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה תורתך אומנותינו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פאפה, אחי בר פאפה, אבא מרי בר פאפה, רפרם בר פאפה, רחיש בר פאפה, סורחב בר פאפה, עדה בר פאפה, דרו בר פאפה. הערב נא אדוני נוי אלוהינו את דברי תורתך בפינו בפיות עמך בית ישראל. ונהיה כולנו, אנחנו, וצאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כי ואמחי איתני. ברוך אתה אדוני נוי למדני חוקיך, אמן 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני נוי אלוהינו ואלוהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים. אנו המילים והם המילים. אנו המילים ומקבלים שכר והם המילים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ותה אלוהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך אדוני נוי אלוהי כשם שעזרתני לסיים מסכת בבא קמא. כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם. ותתקיים בי בתלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך והקיצות היית תשיחך. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אדוני נוי עוז לעמו ייתן, אדוני נוי יברך את עמו ושלום.
כיסא הפויל במים יתחוני ובנרו רוי שלא ישטפו חור כיסא לך במויי שלא יסיקו ולהובו ויסיב על בא כיסא הפויל במים יתחוני ובנרו רוי שלא ישטפו חור כיסא לך במויי שלא יסיקו ולהובו ויסיב על בא
Hallelujah.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, כמעט 4 חודשים חלפו מאז סיום מסכת קידושין וסדר נשים כולו, הסדר השלישי שבשישה סדרי משנה. כמעט 120 ימים חלפו מאז שמעו אוזנינו ורחב ליבנו את הדרנו המופלא של רבי גרשון מילצקי שליטא, אחי וראשי, אך טוב החסד, שחתם עם פיו מפיק המרגליות את סדר נשים. מספיק זמן, בעצם יותר מדי זמן, שהתגעגענו וחפצנו לסיים עוד מסכת, ולו כדי לזכות ולשמוע את הדרנך רבי גרשון שליטא. כמה צלילים מלאי ערגה, בו כל אחד יבקש את אחיו הפרטי והציבורי, ומיד אחרי זה, ההדרן.
אז אחי, אנוכי מבקש, הגידנו לי, איפה הם רואים? אז אחי, אנוכי מבקש, הגידנו לי, איפה הם רואים? איפה הם רואים?
בוקר טוב וחג שמח על כולכם. בבוקר זה למילה סיום משמעות נוספת. 6 ימים לסיומה של שנה שבתחילתה צווינו לשעות למצוות השם, שנת 90. ואכן שהיינו ועסקנו בדברי תורה, כמו גם קבענו עיתים לה, ועל סיפה של שנה חדשה שתחילתה ביום דין שממנו איש אינו נמלט, נבוא בעזרת השם כאשר ציקלוננו מלא ב-119 דפים טריים שלראשונה בסדר נזיקין, מסכת בבא קמא. פתח לנו שער בעת נעילת שער ראשון בסדר נזיקין, ופתיחתו של שער שני בבא מציאה, וזכינו להגיע לשלישי ולכל הבאים והבאות אחריהם, עד לסיום הגדול בחלוף 7 השנים, והיד, הגוף והנשמה יהיו נטועים עוד ועוד, עד למועד שיהיה רצון מלפניך, שומע תפילה. ידועים דברי הזוהר הקדוש בפרשת נשוא, הכל תלוי במזל ואפילו ספר תורה שבהיכל. גם התורה שבעל פה כך. מסכת בבא קמא הינה מאלה ברות המזל, שכל אחד מאיתנו שזכה ונשלח על ידי הוריו לחיידר או לתלמוד תורה, והעיד על כך מכלי ראשון, זכה לפגוש כבר בגיל רך את 4 אבות הנזיקין, וכבר בכיתות הראשונות התוודענו אל מחלוקתם של רב ושמואל, ונחשפנו לשם הנרדף והמוזר, יש לומר, של האדם, מבעה. לפנינו מחלוקת אחת מיני רבות בין תנאים והמוראים הנותנים טעימה מאשר לדרך בה מקיימים את מצוות עמל התורה. גם רב וגם שמואל מגייסים את דברי הנביאים להוכיח שדעתם היא הנכונה. רב בוחר באחד הפסוקים הלא רבים בתנך, לבד מספר דניאל, בהן משמשות העברית והארמית בערבוביה, ועליו הוא משעין את גרסתו. ישעיהו פרק כ"א פסוק י"ב, אמר שומר אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו שובו אתיו. והמפרשים מאירים את עינינו. אומר הקדוש ברוך הוא שהוא השומר לבני האדם. הבוקר הוא אור וגאולה לצדיקים, והלילה הוא החושך והמפלה לרשעים. הבחירה בידכם, אם תבעיון, אם תחפצו ותשובו בתשובה, מה טוב, אקבלכם. אם חלילה לא, ההמשך צפוי וידוע. כלומר, השורש בית עין ה' והטייתו מתייחסת לאדם. שמואל מצד שני מסתמך גם הוא על פסוק, הפעם מהנביא עובדיה בפרק א' פסוק ו'. איך נחפשו עשיו נבעו מצפוניו, הוא מביא את תרגומו של רב יוסף, איך זה נחפס עשיו נגלו מטמוניו. לדעת שמואל מבעה זה אשן, שאף אי כמטמוניו של עשיו המתגלים בעת חיפוש, אף אי מתגלית כאשר השור עוסק באכילה. אגב, המלבי"ם מפרש שפסוק זה בא ללמד על עזותו של עשיו, שאין הוא חרד כדרך הגנבים שברוב חפזונם אין הם מדקדקים ומחפשים בסדקים, אלא לוקחים מכל הבא ליד, ואילו עשיו אינו חושש שמא יתפס, ומחפש בנחת גם בחורים עד שהמטמונים נגלים לעיניו. לעתים, אגם שדברי חז"ל מקובלים עליך כדברי אלוקים חיים, ישנן אמירות או תקנות שבמבט ושמיעה ראשונים משהו לא מובן לך. לא מובן, אני אומר, מאחר וזה לכאורה מתנגש עם הידיעה שפיקודי השם ישרים מסמכי לב. רק לאחר שעיינת פעם ופעמיים וירדת לסוף דעתם של חז"ל, אתה מבין שיש כאן איזון בין צרכים שונים, והתקנות באות לאפשר זרימה חלקה וגם צודקת של החיים. מביא דוגמה מהגמרא בדף ח' עמוד א' במסכתנו. ניזק גובה את נזקו בעידית, בעל חוב גובה חובו בבינונית, אישה גובה את כתובתה בזיבורית. על פניו משהו לא הוגן, זוהי התחושה. ניחא שפיצויו של הניזק הוא בעידית, זהו פסוק מפורש בשבות כף ב' פסוק ד', כי יבעיר איש שדה או חרם ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. כלומר, אדם שגרם לנזק בזדון או במחדל, הוא או רכושו, יפצה את הניזק במיטב שבשדותיו. לגבי בעל חוב שגובה בנכסים הבינוניים של הלווה, אומרת לנו הגמרא בדף זה ח' עמוד א', דאמר אולה, דבר תורה בעל חוב בזיבורית, שנאמר בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האהבות החוצה. מה דרכו של אדם להוציא לחוץ? בחוץ שבכלים. ומה טעם אמרו בעל חוב בבינונית? כדי שלא תנעול דלת בפני לווין. ובמילים אחרות, מדין תורה כאשר המלווה בא לגבות את חובו מהלווה, הוא צריך לבחור מהפחותים שבנכסי הלווה, בהתאם לכתוב בפסוק שציטטנו. שטבעו של האדם, כאשר עליו לוותר על משהו מרכושו, תמיד יעדיף לוותר על הטובין הפחותים שבנכסיו, אלה שזולים בעיניו. עם זאת, נתנה התורה כוח לחכמים לתקן תקנות, גם כאשר נוגדות הן את הכתוב המפורש, וכאן הם אכן קבעו שהלווה ייתן למלווה כפירעון חובו מהבינוניים שבנכסיו, שימלוכן, יימנעו בני האדם מלעלוות מכספם לאחרים שנזקקים לכך, תוך מחשבה שכאשר יצטרכו לגבות את חובם, יאלצו להסתפק בנכסים הזולים והפחות נזילים של הלווה. התוצאה תהיה שהם יעדיפו להישאר עם כספם ולא להלוותו לנצרכים. כדי למנוע מצב אנטי חברתי שכזה, תקנו חכמים שבעל חוב יגבה בבינונית מן סוג של תמריץ להלוות. עד כאן הכל טוב ויפה. אולם כאשר מגיעים לכתובת אישה, אתה שואל את עצמך, מדוע האישה שכתובתה הובטחה לה בכל ססון ותרועה בנוכחות אמריו וגם חוגג? מדוע דווקא היא, כאשר באה לממש את חייבות זו של הבעל, היא צריכה להסתפק בזיבורית שבנכסיו? התחושה יש לומר לא משהו, אלא שעל מנת לרדת לעומקם של דברים, צריך להציגם בצורה שונה. לכאורה צריכה להתעורר שאלה, וכי מדוע היא גרה חלקה של האישה בגביית כתובתה? והרי כתובה גם היא חוב, וכידוע בעל חוב גובה בבינונית, ואילו היא נאלצת להסתפק בזיבורית. מדוע? ברם, שכפי שהזכרנו בעצם מדין תורה, בעל חוב גובה גם הוא מזיבורית, אלא שחכמים שידרגו אותו כדי שלא תנעול דלת בפני לווין. למנוע מצב בו יעלמו ההלוואות מהשוק, מציאות שתהיה בלתי נסבלת. אז למי דואגים פה חז"ל? לבעלי החוב המלווים? לא ולא. הדאגה היא לסקטור החלש, למי שזקוק לכסף שאין לו, על מנת לסחור ולקיים את משפחתו. המלווה הוא הנזכר העקיף. הוא פשוט מקבל תמריץ שיעודד אותו להלוות מכספו. רק זאת, יש לזכור שבעיקרון מדובר בהלוואה ללא ריבית שהיא גמילות חסד נטו טהורה. בכתובת אישה, שגם היא חוב לעומת זאת, אין כל צורך בתמריצים, מאחר ואין לבעל בעת הנישואין זכות בחירה אם לחתום על הכתובה או בשמה השני הלוואה או לא. אם כן, אין סיבה לחכמים לתקן שגם כאן תגבה בנכסים בינוניים ולא מזיבורית כציווי התורה בבעל חוב. ואם כן, איפה ואיפה אין כאן איפה. אלא צדק תורני טהור. שמה זהו מקרה שבו בטל הטעם בטלה התקנה? ונימוק נוסף לחיזוק הוא. שהרי אין חשש שאישה תימנע מלהינשא בגלל טיב הנכסים שהיא תקבל אם חלילה תגיע למצב בו תצטרך לממש את הכתובה. היא הרי מעוניינת להקים בית ומשפחה, וממילא אין לחכמים סיבה להכיל גם כאן את התקנה החברתית לשיפור הגבייה, פשוט כי אין בכך כל צורך. ובנוסף, הרי במקרה שהאישה תחפוץ להתגרש מסיבות שמצדיקות זאת, היא לא תרצה לגרום לבעל לחפש תירוצים ולעכב את מתן הגט. ולכן היא תבחר בצורת גבייה כזו שלא תכעיס את הבעל שעלול לנקוט נגדה בעיצומים, והיא לא תתעקש על גביית כתובתה דווקא מן הבינונית. וכאן אין צורך להכביר מילים על המצב העגום של אישה שהיא מסורבת גט. ולסיום פרק זה חשוב לדעת שההבדל בין עידית בינונית וזיבורית הוא בעיקר בזמינות של מכירת הנכסים, נזילות בלשון המסחרית. כלומר, עידית תימחר בזמן קצר יותר מהאחרות וכן הלאה. ופשיטה שאין מדובר בזיבורית שמישהו יכול להבינה כמשמעה זבל חלילה. אם כן, רואים אנו שגם מה שנראה כאפליה במבט שטחי הופך להיות מוצק כסלע וגם חכם וצודק, כאשר מעמיקים מעט משפטי השם אמת צדקו יחדיו, כאשר אתה מתאמץ לחבר את המובן מאליו שמשפטי השם אמת הם, ולהנגישם להבנתך ככל שתוכל, אזי צודקים הם יחדיו ועוד איך. אשרי מי שזוכה לרדת לשורש משפטי השם ולעומקם, הנעתו שלימה בשני העולמות יחדיו. ממש כמוכם, אני שומע בכל בוקר שחולף, בטרם ואף בסיומה של שעת קורת הרוח היומית, את התלהבותו המדבקת של מגיד השיעור, העוסק בספירה לאחור דף ועוד דף, לקראת מנחת המרחשת, שנגיש בעזרת השם לבורא העולם, לקראת ראש השנה הממשמש ובא עלינו לטובה. וכי דבריו את השער הראשון, שהוא גם המנה הראשונה של סדר נזיקין, וכבר מתעורר החשק האז, להיכנס בשער השני האמצעי ולגלות צפונות חדשות, רזין ורזין דרזין של חכמי התלמוד, אשר בפיו של מורנו הופכים כולם לאהובים נהירים וברורים. כך חלפו להם הימים והגענו לישורת האחרונה במסכת זו, ונכנסנו לשדה לא פשוט של דיני גזל, חובת ההשבה, השבת הדבר הגזול על ידי היורשים, כן או לא, או לא. האם קיימת בזאת חובת כיבוד אב ואם, ואילו הם האופנים השונים בהם נוצרה הגזלה, וגם ממי מותר וממי אסור לקנות מחשש גזל, וכן ענייני ייאוש בעלים בגזל. ואם כבר בענייני ייאוש בעלים מסכינן, אזי, בשבוע שעבר תלפנה אליי נכדתי בת התשע וביקשה סיוע בשיעורי הבית שקיבלה. למה הקדוש ברוך הוא מצווה למנות את בני ישראל? השבתי לה שרשי אומר שמתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. ואת המילה חיבה אפשר להבין שכמו שאדם שמח כאשר הוא מונה את רכושו ומעותיו, כך להבדיל הקדוש ברוך הוא מונה מתוך חיבה ושמחה. ויש לכך מקור בהלכות תפילה, שאין לומר את הפסוקי דזמרה במרוצה, אלא בנחת. המשנה ברורה מפרש שצריך לעשות זאת כמי שמונה מעות ברצינות הראויה. ואני מוסיף שאם יש לו מעות רבות, אזי גם שמחה לא תחסר. שמתי לב שהקטנה שאומנם רשמה את הדברים לא ממש התחברה עליהם. וחשבתי שכאשר היא תגדל ובאמת תזדקק לכסף, היא גם תבין את החיבה אליו, ואת מאמר חז"ל שהשם כסף ניתן לו כי הכל נחשפים אליו. ועלה בדעתי שבפרק עשירי זה המסיים את מסכתנו עוסקת הגמרא בענייני ליסטים, גזל וייאוש בעלים, ועל עניין זה אומרת הגמרא במסכת הבאה, בבא מציע, בדף כ"א עמוד ב', שמעות מפוזרות אין בהם סימן וייאוש מדעת אבי. כדי רבי יצחק, לפי שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, וידע שנפלו קודם שבאו ליד המוצא. הנה שוב, מדוע ממשמש אדם בכיסו בכל שעה? מפני החשיבות שהוא מקנה למעות, והשמחה המחודשת שלו בכל פעם שהוא מוצאן. וחלילה הצער והייאוש שתוקפים אותו במידה ועבדו. ואיני יכול בימים אלה של תרם הישיבה בדין בענייננו, שלא לחתום באמירה הקשורה דווקא למצוות שבין אדם לחברו, ומדברת אליי מאוד, ואני תקווה שגם אתם תיקחו אותה עמכם לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. מעולם לא הצטערתי על מקרים בהם הייתי נדיב יותר מדי, ולעולם אצטער על אלה בהם הייתי נדיב פחות מדי. מזל טוב לכולנו, וכתיבה וחתימה טובה לנו ולכל בית ישראל.
המברך רבי גרשון שליטה יתברך בכל הברכות הכתובות בספר התורה הזה. שנה טובה ומתוקה לך ולבני ביתך, לכל הסובבים אותך ולכל השומעים את אמרי פיך המתוקים מדבש. לשנה טובה תקטיבו ותחתימו, לאלתר לחיים טובים ולשלום, בספרן של צדיקים גמורים, מתוך בריות גופה ונאורה מהליה, זרה חיה וקיימה, זרה דלא יפסוק ולא יבטול מפתגם האורייתא. ההתרגשות עצומה בחגיגת סיום מסכת בבא קמא, כאמור המנחה לריח ניחוח שאנו מגישים לבורא עולם, לשנה טובה ומתוקה. אנחנו עמך בית ישראל נושאים תפילה.
רחמך רבי
שישה ושבעה ימים בעזרת השם יתברך, נבקש ונייחל, נתפלל ונתחנן מקירות ליבנו, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. צום, ממון וכל מעבירים את רוע הגזירה. והשאלה הנשאלת, ואיכן התורה? התורה שהיא כנגד כולם, מדוע היא לא מוזכרת בתוך הארסנל הזה של נשק יום הדין? הנשק הזה שבכוחו לקרוע את רוע הגזירה ולפלס את הדרך לשנה טובה ומתוקה. התשובה היא, אכן, תשובה, תפילה וצדקה זהו נשק יום הדין. כאשר חס ושלום וחס וחלילה נגזרת גזירה, התחמושת שביד היהודי ולהצטרף אל הכלל, אל כלל ישראל, ולשאת תפילה. לחזור בתשובה, לתת צדקה, ובורא עולם ברחמיו יקרא את רוע הגזירה. התורה שהיא מגנה ומצלה, בכוחה למנוע את המצב שנגיע חלילה לאזור הסכנה של גזירת גזירה. התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, דף ועוד דף, מסכת ועוד מסכת, סדר ועוד סדר, שס ועוד שס, בונים סביב היהודי, בונים סביבות עם ישראל את חומת המגן, לבל חלילה יגזרו גזירות רעות. אכן תשובה, תפילה וצדקה זהו נשק יום הדין. התורה זה הנשק היומיומי, בכל רגע ורגע, שמגן ומציל, מחזק ומייצב את נפשותינו בכל יום ויום. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. תודה לבורא כל העולמים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, מחר בעזרת השם יתברך, נתחיל בשמחה ובטוב לבב את מסכתנו החדשה, השער האמצעי, עמוד התווך לשנה טובה ומתוקה, מסכת בבא מציעא, המסכת האמצעית מתוך שלוש הבבות, שפותחות את סדר נזיקין, הסדר הרביעי שבשס. ושימו לב, אחי ורעי, רצה מסובב הסיבות שנתחיל את לימוד המסכת דווקא מחר, כי מחר בעזרת השם יתברך את נתחיל ללמוד את המסכת, התאריך יהיה חפאי באלול, תשע"ו. בחפאי באלול היה היום הראשון לבריאת העולם, בו נבראו האש והמים, שמיים, ארץ ואורה וחושך. ומרדכי בן דוד הנפלא שר על היום הרת עולם.
Hayoim harasoylom Hayoim hayoim yamid bamishpot kol yitzurei yevavoylomi Hayoim harasoylom Hayoim haravasoylom Hayoim hayoim Yamid bamishpon kol yitzurei yavavoy lomi im kivani im kavodim im kivanim rachmeinu kirachem kirachem aval bonim
Rachamim brotzoin sein de sein de zchroin ei sein Kapil berachamim brachamim brotzoin sein de sein de zchroin ei sein Arech se chosein yerav lefonecho yerav lefonecho Arech se chosein yerav lefonecho keil ram veni yiso Mevin umazin mahavit umakshiv lekoi lekoi Tekiya 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 Seinu Kavre Rachamim Rachamim Ubrotzoin Seinde Seide Malchu Yoseinu Kavre Rachamim Rachamim Ubrotzoin Seinde Seide Shoy Froy Seinu
וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את החגיגה המרגשת הזו של סיום מסכת בבא קמא. עם תודה לבורא עולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. עם שבח והודיה על כל אשר גמלנו, עם בקשה ותחינה, כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה, לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. במסכת בבא קמא למדנו את המשפט הנודע, חמרה למרי טיבותא לשקיה, היין שייך למלך, לבורא עולם, הוא הבעל הבית, הוא בעל הבירה. הכרת הטוב צריכה ואמורה להיות לשר המשקים, השליח והצינור מבעל הבית אלינו. בראש ובראשונה, האכסניה הזו, רדיו קול חי, מנהליה וראשיה, שעל ידי עבודתם המסורה, זוכים אתם לשמוע את הקולות, זוכים אתם לשמוע את תורף העניין שלשמו התכנסנו כל יום. יזכו הלאה והלאה להגדיל תורה ולהדירה. תודה חמה ומיוחדת לכם לומדי הדף היומי, השותפים למפעל המופלא והאדיר הזה. תודה לכל היוצרים קשר ומביעים ומבקשים, מבקרים ומחמיאים, מעודדים ותומכים. תודה מיוחדת מלב רוגש והומה למשפחה שלי האוהבת והאהובה, שכל כולם מסירות, חסד ועזרה, תפילה, ברכות ואיחולים להצלחה. ואחרונה חביבה, מנשים באוהל תבורך, רבות בנות עשו חיל ועטלית על כולנה, בחן, בחסד וברחמים. שנה טובה ומתוקה לכולם, בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, וגזירות טובות וישועות ונחמות. נזכר ונכתב לפניך, אנחנו וכל בית ישראל, לחיים טובים ולשלום. אמן כן יהי רצון. הזכרנו ואנחנו מזכירים כל כך הרבה פעמים את סיום מסכת בבא קמא בסמיכות לפרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. שימו לב לדבר המדהים הבא, הקושר בין השנה החדשה לבין סיום מסכת בבא קמא. סיום מסכת בבא קמא בגמטריה זה 782. התשעז ה-תשע"ז זה גם כן בגמטריה 782. ואתם יודעים מה עוד בגמטריה 782? דרך צדיקים הדרך לגאולה. דרך צדיקים הדרך לגאולה זה הגמטריה של סיום מסכת בבא קמא, וזה גם הגמטריה של ה-תשע"ז. מדהים ומשמח. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום רביעי, חפאי באלול תשע"ו, ונלמד בעזרת השם ובישועתו את הדף הפותח, דף ב' ממסכת בבא מציע, השער האמצעי והעיקרי לשנה טובה ומתוקה. עוד תזכורת אחת, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, נחגוג פעמיים באהבה את סיום מסכת בבא קמא. חגיגת הסיום הנוספת בעזרת השם ובישועתו ביום חמישי הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, חפ"ו באלול תשע"ו, בשעה 18:00, כאן ברדיו קול חי. אני בנימין מילצקי, שש ושמח, נרגש ומאושר לחתום את חגיגת סיום מסכת בבא קמא. הכל טוב ולהתראות, חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.